יומד דף חוב ד', אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, 10 שורות מלמטה, נעים מקטנוי. הגמרא למעלה הביאה מחלוקת תנאים. תנא קמא ורבי אליעזר. תנא קמא אומר שכשמוציאים את הדשן, צריך להוציא את הדשן בבגדי קודש. רבי אליעזר אומר, לא, לא צריך בגדי קודש. והוא לומד, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. מה אחרים מלמד? שיכולים להוציא את הדשן כהנים אחרים, כאלה שלא קשרים לשאר עבודות, כהנים בעלי מומין. זאת אומרת, לכאורה, תנא קמא סובר שהוצאת הדשן זה נחשב עבודה, ורבי אליעזר אומר שהוצאת הדשן זה לא עבודה, לכן זה יכול לעשות בבעלי מומים. בא ריש לקיש ואומר, כמו שהם נחלקו בהוצאת הדשן, כך הם נחלקו בהרמת הדשן. ואומר ריש לקיש ראיה, אם אתה רוצה להגיד שתרומת הדשן זה עבודה, איך יכול להיות שמספיק לעשות אותה בשני כלים, בשני בגדים, בקטונת ומכנסיים? איך זה שלא צריך פתאום אבנת ומגבעת? לכן אומר ריש לקיש שגם בתרומת הדשן זה לא נקרא עבודה, ואפשר לעשות את זה על ידי כהנים בעלי מומין. רבי יוחנן אומר, לא, תרומת הדשן היא בוודאי עבודה. ומה שכתוב קטונת המכנסיים, הוא הדין צריך מצנפת ואבנת. וכל הוויכוח על כהנים בעלי מומין היה רק על הוצאת הדשן בלבד. אומרת הגמרא, נעימה קטנוי, האם תרומת הדשן נחשבת עבודה או לא? בוא נגיד שזה מחלוקת תנאים. כתוב ככה, על בשרו, כתוב ולבש הכהן מידו בד, ומכנסי בד ילבש על בשרו. ילבש זה מיותר. על בשרו, מה תלמוד לומר ילבש? להביא מצנפת ואבנת להרמה דברי רב יהודה. זאת אומרת, רבי יהודה סובר שצריכים את כל ארבעה בגדים. זאת אומרת שתרומת הדשן זה ודאי עבודה. רב דוסה אומר לרבות בגדי כהן גדול ביום הכיפורים, שקשרים לכהן אדיוט. רב דוסה אומר, הפסוק לא בא לזה. הילבש בא להגיד, ללמוד לבישה מבגדי הכהן גדול. אצל הכהן גדול גם כתוב, גם כתוב שלשון, לשון של ללבש. קטונת בת קודש, ילבש. מכנסי בד ילבש על בשרו, ואבנת בד ירגו, ומצנפת בד לצנוף. כך כתוב ביום כיפור. אז אם כן, זה בא להגיד, שבגדי כהן גדול ביום הכיפורים כשרים לכהן אדיוט כל השנה. לא כמו הדעה שנראה לכמון שסוברת שבגדי הכהן גדול אחרי יום כיפור טעונים גניזה. אומר רבי, הוא בא ואומר על רב דוסה שתי תשובות בדבר. חדה דאבנתו של כהן גדול ביום הכיפורים שעשוי רק מפשטן, לא זהו אבנתו של כהן אדיוט. כי רבי סובר שהאבנת של כהן אדיוט היה כלאיים. ורב דוסה כמובן לסבור שלא, שהאבנת של הכהן אדיוט כל השנה גם היה של שש. ועוד, אומר רבי, בגדים שמשתמשת בהם קדושה חמורה להיכנס לפני ולפנים, תשתמש בהם קדושה קלה? אלא מה תלמוד לומר ילבש, אומר רבי, לרבות את השחקים. שאפשר לעבוד את העבודה הזאת גם עם בגדים שחוקים, אמנם לא קרועים, שלא יהיו מקוריים, אבל שחוקים כשר. ואם ניחם שם, שכתוב אצל בגדי הכהן הגדול, מלמד שטעונים גניזה. רב דוסה אומר, ראויים הם לכהן אדיוט. כהן גדול שלבש ארבעה בגדי לבן ביום כיפור, כהן אדיוט יכול להשתמש בהם כל השנה. ומה תלמוד לומר וניחם שם? שלא ישתמש בהם יום כיפור, יום הכיפורים אחר. בכל אופן, בוא נחזור לתחילת הוויכוח. שרב יהודה אומר שצריכים ארבעה בגדים. ורב דוסה אומר שזה בא לדרשה אחרת. לכאורה הוא סובר שלא צריכים ארבעה בגדים. מה אילה בוקו מפלגד מה סבר? רבי יהודה סובר עבודה היא ולכן צריכים ארבעה בגדים. ורב דוסה הוא מה סבר? לאו עבודה היא. עונה גמרא לא. אפשר לתרס זיקו לעל מעבודי, ואוכל באוקו מפלגי, מה הסובה צריך לקרוא לריבוי? זה לא פשיטה שצריך ארבעה בגדים. אומר סבר, לא צריך לקרוא לריבוי. ברור, כמעט שצריך כהן, אז ודאי שגם צריכים ארבעה בגדים. לא צריך לקרוא לריבוי. רשי אומר, כיוון שגלי בקטונת בד קודש ומכנסי קודש, אז זה כבר מספיק רמז שנבין שזה עבודה גמורה. בואי רבי אבין. תרומת הדשן בכמה? אתה אומר שהכהן עולה, צריך לקחת תרומה מהדשן, כמה הוא צריך לקחת? מתרומת מעשר ילפין אלה? ברשי כתוב, והוה בעומד אחד מעשרה. כיוון שתרומת מעשר על לוי שקיבל 10% מעשר ראשון נותן מתוך זה 10%, אבל יש גרסה שגורסים מרשי אחד מ-100 שמתייחסים על התרומת מעשר ביחס לכל היבול שזה אחד מ-100, או מתרומת מדיין ילפין אלא ששם זה היה 1 מ-500. תושמע לטון הרבחי נאמר כאן והרים, ונאמר להלן והרים ממנו בקומצו. מה להלן בקומצו? אף כאן בקומצו. זאת אומרת שהוא צריך לקחת כמות בשיעור של קומץ. וכמובן, אומר רש"י, זה לא יכול להיות קומץ ממש בידיים, כיוון שזה גחלים לא חשות, אי אפשר לקחת אותם עם היד. עד כאן. אומר רב, ארבע עבודות זר חייב עליהם מיטה. כל העבודות זר מוזהר עליהם, לא לעשות אותם. אבל חיוב מיטה יש רק בארבעת העבודות האלה. זריקה של אדם, והכתרה של מה שצריך להכתיר, של הקומץ במנחה, של האיברים, וניסוך המים, כמו שעושים בחג, בסוכות, וניסוך היין. אבל תרומת הדשן, זר שיעשה אותה, לא יהיה חייב מיטה. ולוי אמר אף תרומת הדשן, וכן תני לוי במתניתי, במשניות שלו, אף תרומת הדשן. מה איתה עם אלה רע? עונה הגמרא, דכתיב ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרוכת ועבדתם עבודת מתנה אתן את כהונתכם והזר הקרב יומת. אז פה כתוב שזר שעושה עבודה יומת. אז בוא נתבונן איזה עבודות כתובות כאן. עבודת מתנה, שאתה נותן משהו, למשל אתה נותן דם, אתה נותן איברים, ולא עבודת צילוק. תרומת הדשן זה עבודה שאתה לוקח משהו מהמזבח. עוד כתוב כאן בפסוק, ועבדתם, מה זה עבדתם? זה דרשה עבודה תמה, שלמה, ולא עבודה שיש אחריה עבודה. זאת אומרת, רק על איזה עבודה שזר עושה הוא חייב מיטה, רק אם הוא עושה עבודה שגומרת את הדבר. אבל עבודה שלא גומרת. למשל שחיטה, קבלה והולכה, שהיא לא גומרת כי עדיין צריך לזרוק את הדם. זר שיעשה את זה לא חייב מיטה. אבל זריקה, זה העבודה האחרונה שיש בדם. וגם הכתרת הקומץ, והאיברים והבדרים, וניסוך המים, וניסוך היין כל השנה, ניסוך המים בחג. זה עבודה תמה. ולוי, שהוא אומר גם תרומת הדשן שהיא עבודת צילוק, הוא אומר לך, רבי רחמונה לכל דבר המזבח. זה בא לרבות גם עבודת צילוק. ורב, להטוי שבע הזעות שבפנים. בפרים הפנימיים, שמזים שבע הזעות כנגד הפרוכת, או על גג המזבח, או כנגד הכפורת, 8 הזעות. ושבמצורע, שהיו לוקחים את שמן המצורע ומזים 7 הזעות. זה מחלוקת ראשונים, אם בתוך ההיכל כנגד הפרוכת, או בעזרה כנגד האחל, שגם על ההזעות האלה אם זר יעשה אותם הוא יהיה חייב מיטה. ולוי הוא אומר נפקא לה עם מדבר וכל דבר, הכל בא לעוד ריבוי נוסף. ורב הוא סובר דבר וכל דבר לא דריש, הוא לא סובר שזה שתי דרשות נפרדות, אלא זה דרשה אחת לריבוי של דבר אחד. שואלת הגמרא לוי ואם לכל דבר המזבח כלל עבודת מתנה פרט, אז אם כן, כלל הוא פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, עבודת מתנאין, עבודת צילוק, לא. אז למה הלוי מחייב גם על עבודת צילוק? עונה הגמרא, מיד כתוב במשך הפסוק, אמר קרא, ולמבית לפרוכת. זאת אומרת, ולמבית לפרוכת ועבדתם. אל מבית לפרוכת, אז אני אומר, דווקא הוא זה עבודת מתנה ולא עבודת צילוק. בית לפרוכת זה הכוונה בתוך קודש הקודשים. הבחוץ, עבודות שעושים על מזבח החיצון, אפילו עבודת צילוק. אז אם כן, תרומת הדשן זה עבודת צילוק. אבל לפני ולפנים לא יהיה חייבים על עבודת צילוק. איזה סילוק יש לפני ולפנים? שהוא צריך להיכנס ולהוציא את הקו והמחתה. אומרת הגמרא, יחי, גם הדרשה של עבדתם שדרשנו לעבודת תמה, נמה נדרוש, אל מבית לפרוכת הוא לעבודת תמה, ולא עבודה שיש אחרי עבודה. הבחוץ, אפילו עבודה שיש אחרי עבודה, גם יהיה חייב על שחיטה, על קבלה, על הולכה. עונה הגמרא, ועבדתם, עבב. הוא מוסיף בחזרה לעניין ראשון, זה עוד הרער וקרוא, שעבודת מתנה זה זר, חייב עליה מיטה רק על עבודת מתנה ולא על עבודת צילוק, גם מחוץ לפרוכת. טוב, אז מה אמרנו כאן? שלמבית לפרוכת לכולה עלמה הוא לא חייב על עבודת צילוק. ונחלקו רב ולוי בחוץ, בעזרה. בואי רוב, מה הדין באמצע? עבודת צילוק בהיכל. מהו? האחד זה לא לפני ולפנים, זה לא מבית לפרוכת, אבל זה גם לא בעזרה. לפנים מדמין עלי, או לחוץ מדמין עלי. איזה עבודת צילוק יש לנו בהיכל? למשל דישול מזבח הפנימי והמנורה, מה היה הדין? עוד הפושטו אחר כך רוב פשט ואמר, מבית אול מבית, מה שכתוב אול מבית זה ריבוי, שגם עבודת צילוק שבהיכל לוי מודה שהוא פטור. אלא מעתה זר שסידר את השולחן לחייב. זה עבודת מתנה? ואתה מרבה אול מבית, שהוא חייב לא רק מבית לפרוכת, אלא גם בתוך ההיכל? עונה הגמרא, זה לא עבודת תמה, היא כסידור בזיכים. שביחד עם הלחם מסדרים שתי בזיכים של קטורת. אז סידור בזיכים לחייב? עונה הגמרא, היא כסילוק. והכתרה. אז סידור הבזיכין זה עוד לא עבודת תמה, היא לא נגמרת. ועל הכתרת הכתורת הגמרא לא שואלת, כי זה בכלל מה שכתבנו למעלה, הכתרה. זהו שסידר את המנועה לחייב. עונה הגמרא, היא כנתינת פתילה. נתן פתילה לחייב, היא כנתינת שמן. נתן שמן לחייב, עונה הגמרא, לא, זה לא עבודת תמה, היא כהדלקה. היא גומרת. שאתה אומר, אז אם ככה ידליק לחייב, עונה הגמרא, פעולת ההדלקה לאו עבודאי. למה? אז התוספות הראשונים מסביר שזה לא עבודה, כיוון שזה דבר קל, זה דבר שעולה מאליו. שהשלבת עולה מאליה. שואלת הגמרא, כך אתה אומר? ולא? ואותניה, ונתנו בני ארון הכהן אש על המזבח וערכו עצים על אש. לימד על הצתת אליטה. אליטה זה קיסמים ששמים בין העצים כדי לתפוס את האש. שלא תהיה אלא בכהן כשר ובכלי שרת. רואים שזה נחשב עבודה? עונה הגמרא, הצתת אליטה עבודה היא. הדלקה עליו עבודה היא. אז כאן התוספות השונים אומר, השלבת עולה מאליה, אבל הצתת האליטה היא כאש גדול. זאת אומרת, יש כאן עבודה. שואלת הגמרא, אלא מעתה זר שסידר את המערכה לחייב. עונה הגמרא, היא כסידור שני גזרי עצים אחרי המערכה. שואלת הגמרא, סידר שני גזרים לחייב. עונה הגמרא, היא כסידור איברים. ועל איברים הוא בוודאי חייב. זאת אומרת, המהלך הזה של לסדר את המערכה לא נגמר עד שהוא שם את האיברים. ואומר אבסי, אומר רבי יוחנן, זר שסידר שני גזרי עצים חייב. עונה הגמרא באות פליגל, מה סבר עבודת המאי? עבודה מסתיימת בסידור השני גזירי עצים. ומה סבר לב עבודת המאי עד שהוא לא סיים לשים את האיברים מעל המערכה? תנק אבו סיידר רב, תנק אבו סיידר לוי. תנק אבו סיידר רב, עבודות שזר חייב עליהם איתה. זריקת דם בין לפנים, בין לפני ולפנים. לפנים זה הדמים שזורקים בהיכל. לפני ולפנים זה בקודש הקודשים. והמזה בחטאת העוף, חטאת העוף מזים ממנה, והממצה, הוא ממצה את חטאת, את עולת העוף על קיר המזבח, והמקטיר בעולת העוף, והמנסח שלושה לוגין מים, ושלושה לוגין יין. אז כאן לא מוזכר תרומת הדשן, תעניק אבו סיידה לוי, עבודות שזר חייב עליהם איתה, המרים את הדשן, מפורש כמו לוי, ושבע הזעות שבפנים ושבמצורע, זה הזכרנו את זה למעלה, והמעלה על גבי מזבח, בין דבר קשה בין דבר פסול. דבר פסול, הכוונה, ישנם קורבנות פסולים, שאם העלו אותם על המזבח, שוב לא מורידים אותם. כל, המשנה אומרת, כל דבר שפסולו בקודש, כמען שעלה לא ירד. עכשיו הגמרא שואלת, למה מפייסים? למה עושים פייס? למה מפייסים? כדי המורון, כדי שהכהנים לא יריבו. אלא למה מפייסים וחוזרים ומפייסים? למה כתוב שהיה ארבע פייסות? תעשה מעמד אחד ותגמור בו את כל הפייסות. אומר רבי יוחנן, כדי להרגיש כל העזרה. להרגיש הכוונה לעשות מצב של, של רוח, של, של, של המוניות. שנאמר, אשר יחדיו נמתיק סוד. סוד אפשר להמתיק יחדיו, אבל בבית אלוקים נהלך ברגש. הכוונה להשמיע כל המון עם. אז לכן, כולם עושים פייס ומתפזרים וחוזרים ומתאספים. זה כבוד למלך. עד כאן דף חוב דלת.